זה איפה אתה שם אותם?
אני כרגע שומר אותם על המחשב, ואני...
שים גם בענן או משהו.
לא, כן. ואני אעלה אותם לארכייב.org.
לארכם, כן.
בטמן! אני אאלץ אותך להקשיב לכל הפרקים ברצף!
אוקיי, מפקד קוברה.
זה לא מפקד קוברה.
זה גם לא ג'וקר.
לא אמרתי שאני הג'וקר. אני נבל גנרי, אני הפודקאסטר, אני נבל חדש של בטמן.
הפודקאסטר, כן.
מה, יש כל כך הרבה...
מדבר נגד בטמן, מלכלך על בטמן בפודקאסטים.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
זה נכון. כל הכבוד, אתה יכול להגיש את הפודקאסט. אנחנו בפרק ה-171.
171.
סלדנו עד עכשיו.
בערך.
מפתיע.
הפודקאסט הזה, הפרק הזה ממשיך את סאגת מה קרה לאייקסט. שבמהלכה אנחנו טועים ופוחדים לגבי חלק ניכר מהפרקים הקודמים שלנו, כי הבחור שעורך את הפודקאסטים, תום שפיר האידיוט הזה,
מי זה?
כן, לא טרח לשמור את רובם, אבל אחרי שבועיים של חוסר עונים מסוים, המאזינים שלנו מסתבר שחלקם קיימים, במרוק הזיות, התאספו והתחילו לשלוח לנו פרקים ישנים שהם שמרו.
ובהתאספו אנחנו לא מתכוונים ביחד, פשוט שאלנו אם יש למישהו וחלק...
לא, 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 אבנג'רס הסימבול יותר כמו נגיד כשהרובוטריקים מתאחדים ביחד ליצור רובוט ענקי, אז המאזינים האלה הפכו להיות רובוט פודקאסט ענקי לא מכני, כאילו ביולוגי.
רובוט לא מכני, כן. אני לא בטוח שאתה יודע מה זה רובוט.
זה עבד בצ'כית.
נכון.
הנה.
ואני כצ'כי מאשר את המידע הזה.
מי?
אז כן, אז תודה למאזינים ששלחו לנו פרקים ישנים, ועזרו לנו בעצם ליצור ארכיון.
אנחנו, זה ייקח לי זמן, כי אני איש מאוד עסוק בדברים חוץ מהפודקאסט הזה, אני יודע שקשה להאמין.
זה סדר, אני גם מבקש שתבואו לתום הביתה ותזכירו לו לגבות דברים.
אבל לאט לאט אנחנו נעלה את כל הפרקים לשרת ה... חדש לנו archive.org, ואם אייקסט יחזור כמובן, נדאג שזה יהיה גם שם.
אז תודה לשי פוסטנברג, קליל חיון ונוי, אני מניח שיעקב בפייסבוק זה כתוב קצת אחרת. תודה לכם ששלחתם.
זה כתוב עם X ועם Z, אז כאילו, אנחנו מניחים שראיתם את זה יעקב.
זה או זה או קטולו השני ברברוסה.
תודה לכם, ואם בינתיים יצא לנו לדבר עם מאזינים אחרים בזמן מההקלטה, לשידור הפרק,
אז סתם איחרתם, בעיה שלכם.
שוט אפ.
אוקיי, תודה בדיעבד.
כן, את הפודקאסט כאמור אפשר בינתיים למצוא ב-archive.org, ארכיון האינטרנט שמאפשר לנו לעלות קבצים מחינם, תודה רבה לכם.
כן.
אפשר למצוא את זה בדף שלנו בפייסבוק.
לשם אנחנו בכל אופן מעלים, לא חשוב אם זה ב-iCast, ב-archive.
אם זה פשוט אני ואביעד מקליטים את עצמנו מדברים על...
אולי נעשה את זה בלייב יום אחד.
בין שתי פחים כאלה שיש ביניהם חוט.
אולי נעשה יום אחד לעשות פרק בלייב.
אנחנו מקליטים את כל הפרקים בלייב.
אוקיי.
ומשדרים אותם מת.
כן. אז יש לנו מול פייסבוק, שורה שנייה באמצע, חפשו אותנו, אנחנו שם. כל יום חמישי פרק חדש, לכאורה.
לכאורה.
אנחנו, בדרך כלל אנחנו אומרים גם באיפה עוד מוצאים אותנו, אבל זה קצת, אנחנו קצת לא בטוחים כרגע, אז רק לציין שיש לנו בלוגים.
יש לנו בלוגים, כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק.
ואני כותב בעלילון.נט, וגם לא יש דף פייסבוק.
כן.
אביעד, נעבור לסרט הראשון להשבוע.
כן, אנחנו רק איזה 17 דקות לתוך הפרק, אז יאללה.
כן, זה מתאים לרוח של הסרט, אנחנו הולכים לדבר על... You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York. Yes. Where is this man? So, you're the guy with the case full of monsters, huh? Use travels first. Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose. Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching. You wiped his memory, right? The no magic.
The what?
No magic. The non-wizard.
Sorry, we call them muggles.
חיות הפלא, והיכן למצוא אותם, ואפילו איפה למצוא אותם.
היכן, אני חושב שבעברית זה הם היכן.
Fantastic beasts and where to find them.
ספר, כן. בסרט עליו.
טוב, אם אני חייב, סרטו של הבמאי... דייוויד יייטס, שעשה...
סרט ש... אני חושב שיותר יכול לומר סרט שבוים בידי דייוויד יייטס.
כן.
זה יותר הסרט של ג'יי קיי רולינג.
על פי תסריט של ג'יי קיי רולינג, באופן מאוד מאוד חופשי, על פי ספר שהיא... כאילו, טכנית זה כתוב Based on Fantastic Beasts and Where to Find Them, אבל זה שונה
כזה,
לגמרי.
כן. היה כזה. חיות הפלא ואיפה למצוא אותם, הוא מוזכר במקור בספרי הארי פוטר, בתור אחד מספרי הלימוד של התלמידים הקוסמים בהוגוורטס, שהוא פשוט משתמשים בו בשיעורים על חיות פלא. ב-2001, אם אני לא טועה, ג'קי רונינג הוציאה את הספר הזה, ספר הלימוד, עם כל מיני הערות שכביכול נכתבו בידי דמויות מהספרים, בתור מוצר נלווה, שגם חלק גדול מההכנסות שלו היו לצדקה.
הם כולם הלכו לגידול חיות פלא.
כן.
כמו מאזיני שורה שנייה באמצע.
אחרי שמונה סרטים שמוססים על שבעה ספרי הארי פוטר, הוא חייב לעשות סרט גם מהספר הזה, שאין לו עלילה. והוא למעשה, הוא נכתב בידי סופר בדיוני.
אז הסרט הזה עוסק בכתיבת הספר שהופיע בספרים האחרים.
הגיבור של הסרט, הוא מחבר הספר.
עכשיו, זה...
כמה מטה.
אני חושב שרק טעית קצת, מה שקרה זה ככה, לג'יי קיי רולינג היה רק 70% מכל הכסף בעולם, והחליטה שזה לא מספיק, אז היא אמרה, נעשה עוד 15 סרטים מהספר הקטן הזה, והם עכשיו מדברים על זה בתור, הם דיברו על זה בהתחלה בתור טרילוגיה, ספר של 30 עמודים בערך במקור.
אני לא קראתי אותו.
המוצר הנלווה, אני ראיתי אותו, הוא פיצי, הוא איזה 30 עמודים כאילו.
תראה,
אז לא, רגע.
Where the Wild Things Are עשו סרט באורך מלא שיצא טוב מאוד.
סרט טוב מאוד, מצד שני מההוביט.
כן. להוביט היו יכולים לעשות סרט אחד.
ג'יי קיי רולינג, חשוב להזכיר, באופן עקיף פחות באשמתה, התחיל הטרנד הנוראי הזה של בוא ניקח ספר אחד ונפצל אותו לכמה סרטים, כי זה שווה, כי אפשר להעביר ככה יותר כסף.
לומר שזה נוראי זה קצת, כי זה התחיל מאחד הסרטים היותר טובים בסדרה.
אני לא אהבתי כל כך אף אחד, ומזכיר.
אתה מוזר.
לא, אני שפוי. בסרט משחקים אגב, אדי רדמיין, קטרין ווטרסטון, דן פוגלר, אליסון סודול, עזרה מילר, סמנטה מורטון, ג'ון וויט, מסיבה כלשהי, מכל השחקנים בעולם, ג'ון וויט, קולין פרל, ובתפקיד הפתעה...
יש יותר מתפקיד הפתעה אחד פה, האמת.
כאילו, תפקיד הפתעה, בהנחה שלא פרסמו אותו באינטרנט.
אוקיי, שכחנו להזהיר קודם, יהיו ספוילרים. אנחנו בדרך כלל מזהירים את זה מראש, אבל היינו כל כך עסוקים באיפה אנחנו לא נמצאים. אז יש ספוילרים.
ספוילרי הפלא ואיפה נמצא אותם בפודקאסט הזה.
גם לסרט הזה וגם לסרט הבא שאני אדבר עליו.
רוב הסיכויים, אני מניח שבמקרה הזה כדאי שנגיד מראש, יהיו ספוילרים לפחות רקים לסדרת הארי פוטר באופן כללי.
אולי, האמת שלא בהכרח. אין הרבה קשר עלילתי.
לא, כן, קצת נדבר מסביב על האופי שלכם.
בסדר, אבל היה חשוב לציין את זה כי... בסרט משחקים גם שחקנים שלא פרסמו מראש, לא מפורסמים בראש כחלק מהשחקנים, אפילו לא מופיעים בכתוביות בסרט עצמו.
כאילו, מאחר וזה האינטרנט הוא האינטרנט, אני ידעתי מראש.
אני לא ידעתי את זה.
כן.
הופתעתי והייתי עם פה פעור.
הופתעת שמיסטר וייף ביטר הימסלף ג'וני דפ הופיע?
כן.
כן, כן.
זה אפילו לא הפעם הראשונה שקולין פרל וג'וני דפ חולקים את אותה דמות.
לא פעם ראשונה שג'וני דב
מופיע. חיכיתי לג'וד לא. חיכיתי שג'וד לא יגיע, אבל לא
פעם. לא פעם ראשונה שג'וני דב מופיע בהפתעה בחמש דקות האחרונות בסרט. גם לא, גם אבל אני לא יכול לספיילר מה זה הסרט האחר ההוא.
אבל אם ראיתם אותו אתם יודעים.
סרט שאני אוהב ואביעד לא.
נכון. וגם רון פרלמן שנכנס לטייפקאסט מאוד מאוד ספציפי בשנים האחרונות.
כאילו, לא, 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 לא.
פסיפיק רים, רק שהפעם הוא גובלין.
לא, לא, זה לא טייפקאסט של רון פרלמן, כי בדרך, בניגוד לבדרך כלל, אין לו איפור. זה דמות CGI לגמרי. אני יודע שקשה להאמין, כאילו, הנטייה הטבעית שלך לחשוב שזה, זה רון פרלמן, הוא משחק משהו מכוער, זה פשוט שמו עליו קצת איפור.
כן, רק שרון פרלמן הוא איזה 2 מטר.
שמו עליו הרבה איפור, זה איפור מנמין.
זה גם זווית צילום כזאת, כן.
המצלם, תראה, בסרטים המוקדמים של שר הטבעות הם תרחו לעשות, זה בסרטים אחרים פשוט אמרו פאקט, והניחו את כולם דיגיטלית או משהו כזה.
והליוק הכי מוזר שהוא בכלל קמו, זוי קרביץ, בתפקיד תמונה. זו דמות שאפילו לא מדברת, היא רק רואים את התמונה שלה.
היא אמר לזכותה, היא מצוינת בתפקיד תמונה, זה אחד התפקידים היותר טובים שלה.
יותר טוב מהמשחק של אבא שלה, סך הכל.
אביעד, במה עוסק חיות הפלא ואיפה למצוא אותן?
בחיות פלא ובאיפה למצוא אותן.
האמת לא, כאילו הסרט מתחיל שרובם כבר נמצאו בתחילת הסרט.
אוקיי, אני אפרט. הסרט מתחיל, מתרחש בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בניו יורק.
התחילו להפיץ את הבשורות. הוא עוזב היום.
אוקיי.
אוקיי,
כן.
הוא רוצה להיות חלק ממנה, ניו יורק.
המחבר לעתיד של הספר, שעדיין לא חיבר אותו, ניוט סקמנדר, או סלמנדרה בתרגום לעברית, כי גילי בר הלל כנראה תרגמה אותו ככה.
ספר לילדים, שם, כאילו, כשהדמויות הוזכרו
לראשונה. קוראים כבר ניוט.
כן, ניוט, אני, לפי מה שהבנתי זה אחרי, אתה יודע, כשהדמות הוזכרה לראשונה זה פשוט ניוט סקמנדר, אבל אחרי זה זה היה כזה פשוט קיצור לניוטון, אבל שמות של מחשבים, אז איך תדע, זה יכול להיות גם זה וגם זה.
כן, טוב, יש פה מחשבה שנקרא גולדסטין, אז כאילו...
אני לא דן בתרגום הזה פשוט, כי עברו שנים מאז שקראתי אותו, וזה כן צרעות. תרגומים של הארי פוטר זה כן צרעות שתקשיב, אנחנו מוכנים להיכנס לפוליטיקה, לא לזה.
אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה את זה.
כן.
ואני גם יודע אנשים שיכולים שעות עכשיו להיכנס לדיונים על זה. אז לא נעשה את זה. ניוט סקמנדר מגיע לניו יורק, הוא זר, הוא אדם אנגלי בניו יורק. מגיע מזוודה שבה יש את חיות הפלא שהוא אסף במסעותיו בעולם.
והמזוודה הזאת היא גדולה יותר מבפנים?
לא. כן. תלוי את מי אתה שואל. אם אתה נומג או מגל, כמו שהם נקראים באנגליה, שזה אנשים בלי כוחות קסם, אז המזוודה נראית רגילה לחלוטין. אם אתה קוסם, אז אתה יכול לראות בתוך המזוודה את הספארי שיש לו שם. Mm-hmm. ניוט מגיע לניו יורק ומטרות ביקור אישיות. אחת מהחיות שלו ש... נראית כמו חפרפרת ברווזן, משהו כזה שמאוד אוהבת חפצים נוצצים ויקרים, נמלטת לו לתוך בנק, והוא נכנס אחריה, ושם הוא פוגש את ג'ייקוב קובלסקי, נכון? כן. קובלסקי.
הם ניסו לחשוב על השם הכי ניו יורקי בעולם, ואמרו, עוד 20% ניו יורקי, זה לא מספיק ניו יורקי.
יאמר זכותם לקחו שחקה שבאמן בברוקלין. אז המבטא שלו הוא אותנטי.
יאמר לרעתם, הם לא תוכלו להעביר אותו במכונת זמן משנות ה-20. כאילו, לא.
לא, יש גבול לאותנטיות, אתה יודע.
באמת?
אף אחד מהשחקנים פה לא היה חי ב-1926. ככל הידוע, אולי ג'ון וויט, כן, אני לא יודע.
אולי רון פרלמן.
לא, רון פרלמן מעולם לא נולד, הוא התקיים, הוא נוצר עם היקום, זה לא נחשב.
כן.
בכל אופן... בגלל מהומה כלשהי, המזוודות של ניוט ושל ג'קוב מתבלבלות.
דמיינו את המוזיקה של בני היל ברקע קצת.
כן, ובגלל זה ג'קוב משחרר בטעות כמה מחיות הפלא, יש לומר. כן,
אז איפה אפשר למצוא אותן? בניו יורק.
כן, כאילו. עכשיו הן בניו יורק.
כל הדברים בעולם
מגיעים
לניו יורק.
זה עולה לשאלה די מהר, כן. כן.
איפה אפשר למצוא את חיות הפלא? במקום שבו הסרט מתרחש.
כן.
כאילו זה היה די מצחיק אם הוא היה מגיע לניו יורק ואז כזה שואלים אותו איפה חיות הפלא. טוב, בסודן, באוסטרליה, ביפן, אתה הולך לבקר שם? לא, לא, אני בניו יורק.
לפי הספר בכל מיני מקומות בעולם.
לא, כן, אבל כזה, מה אתה הולך לעשות? אני הולך לשבת ולשתות קפה, זה ניו יורק, מה אתם חושבים?
כן, באתי לאכול פיצה. ולראות משחק בייסבול.
השחרור של חיות הפלא מוביל להתערבות של... טינה גולדסטיין, שהיא עובדת בשביל
הקונגרס. הקונגרס.
לא הקונגרס הציוני הלאומי, עם השם הזה, תראה, עם השם הזה אפשר היה לחשוב.
בבריטניה יש את משרד הקסמים, בארצות הברית יש את קונגרס הקוסמים האמריקאי.
כן, היא הייתה אחת מעוקפות החוק שלהם, הילאית קוראים לזה בעברית.
הילאית?
כן.
אני לא בטוח מה, איך קוראים לזה במקור, אני לא זוכר.
אוריו. כן, אוריו, הייתה אחת מהאוריו שלהם, אבל בגלל תקלה כלשהי בעברה, היא עברה הורדה בדרגה, והיא עכשיו לא אוריו, אחת מהוגיות הגנריות האלה שנראות כמו אוריו, אבל יש להם...
היא הוגיית חיוכים עכשיו.
כן, כן, הוגיית חיוכים כזאת.
היא הורדה בדרגה.
שמחליטה, למרות שזה לא העבודה שלה, בכל זאת היא הולכת לעקוף את החוק, היא הולכת לעצור את ניוט באשמת הברחת חיות קסומות.
שחרורן באזור נורמג'ס.
חוסר יכולת להסתיר את הקסמים מול נורמג', כאמור מר ג'ייקוב קובולסקי שמוצא עצמו ניגר לכל העסק.
אבל הנה הבעיה, ניוט לא הספיק למחוק לג'ייקוב את הזיכרון, אז הם צריכים לאתר אותו. ואז מבלר שג'ייקוב ננשך בידי אחד מהחיות, אז ניוט צריך לדאוג לרפא אותו לפני שהם מוחקים את הזיכרון, כי הוא עד.
ויש דברים נוראים ואפלים שמתרחשים ברקע, עם מפלצות שחורות שעשויות מהערפל נוראי שהורגות בני אדם.
גם זה.
הנה עלילה המרכזית. וברקע דברים נוראים שעשויים להביא את סוף העולם קורים.
אוקיי, אז אני אציין משהו?
כן.
אני די אהבתי את הסרט.
לא.
כן.
לא, אני מכריז כזה.
אני די אהבתי את הסרט.
אני הולך למחוק את הזיכרון שלך.
אתה לא יכול, שברתי לך את המטה.
התכוונתי שיש בפטיש, אבל אוקיי, בסדר.
שרבית, אני לא אסתבך עם ה...
לא, התכוונתי את זה להרביץ לך בראש עם פטיש.
אתה יודע שזה לא באמת עובד ככה, כן?
הזיכרון שלך לא יעבוד אם המוח שלך יהיה על הרצפה?
רוב הסיכויים. אני אגבה בענן. אם יש לכם פרקים קודמים של הזיכרון שלי.
זיכרון גורלי של אביעד שמיר.
בכל אופן, אני די אהבתי את הסרט, ואחד מהסיבות שאהבתי אותו זה ש... קודם כל, אני מאוד אוהב את העולם של הארי פוטר, קראתי את כל הספרים, את רוב הסרטים גם אהבתי, היו כאלה שיותר וכאלה שפחות. אבל העניין הוא שהסרט הזה הצליח למעשה להוסיף לי משהו לעולם של הארי פוטר, במקום סתם לחזור על מושגים שכבר היו ולהראות לנו שוב ושוב את אותו סגנון עלילתי, פה יותר התמקדו פשוט בדמויות עצמן.
כן, לדוגמה בסרטי הארי פוטר יש קוסם אפל של יתו מאיימת על חשיפת כל עולם הקוסמים, ובסרט הזה יש קוסם אפל של יתו מאיימת על כל עולם הקוסמים באמריקה.
כן, אבל הנה ההבדל. בסרטי הארי פוטר הקוסם האפל הוא החלק המרכזי בעלילה. הוא מה שמניע את העלילה. פה הוא יותר ברקע, כי מה שמניע את העלילה זה יותר הביקור של ניוט בניו יורק, והמפגש עם נורמג, עם בן אדם שלא חלק מהעולם הזה. שזה יצר בעיניי פשוט... טוויסט קצת מרענן על, על העולם הזה.
הייתי מסכים אם היה באמת מפגש עם הנורמג, אבל יש בחור אחד שנגרר איתו לכל מקום, ומלבד זאת, כאילו, רוב הזמן הם באמת משנים לעלילה. כאילו, העיר ניו יורק, אחת הערים הכי מוכלסות בעולם בנקודה הזאת בהיסטוריה, היא מקום שמסתבר רוב הזמן, יש בו בעיקר שוטרים שמגיעים 10 דקות מאוחר מדי.
אז כמו היום, כן.
כאילו, אין לי תחושה אמיתית של, אתה יודע, גדולה וכזה, הגעתי מכל מיני, אתה יודע, מקומות, אני לא אגיד נידחים, אבל כאילו מקומות יותר אזורי ספר ועיירות וכפרים להעיר הכי גדולה בעולם.
זה אומנם נכון, אבל הסרט מתחש ב-1926.
ניו יורק,
כן,
במיוחד
גדולה,
אז.
גדולה, אבל לא כמו שאנחנו חושבים עליה היום.
לא, אבל בהשוואה למה שהיה אז, כאילו. אתה יודע, זה הכל עובד בהשוואות.
לא יותר מלונדון.
אני לא יודע בכלל אם ניוט היה בלונדון, הוא למד באוקוורט, אבל זה לא אומר
לא יודע, אבל סביר אני חושב עבר בלונדון מתישהו.
אני לא חושב שזה סרט רע, כמו הסרט הקודם עם הקוסם שאותו ביקרנו פה, דוקטור סטרנג', אני חושב שהוא מבדר, יש בו, אתה יודע, הוא כיפי לצפייה, יש בו כמה רגעים מאוד יפים, אבל יש מין כזאת בינוניות אגרסיבית שסורה על הכל, ומבחינתי זה המשך.
בינוניות אגרסיבית, אנא הסבר.
זה אומר שזה כזה, יש מין כזאת רוח שורה של זה מספיק, כאילו. כאילו, אנחנו יודעים שהקהל יבוא, אנחנו ניתן להם קצת אפקטים, אנחנו ניתן להם סיפור שבעיני דווקא לא היה כזה מפתיע, ניתן להם, אתה יודע, כמה דמויות וכמה פאנצ'ים.
הוא בהחלט לא מפתיע, אני מסכים.
וזה מספיק. אנחנו לא צריכים ללכת איזה אקסטרה מייל, אנחנו לא צריכים להפתיע. כי סרטי הארי פוטר, באופן כללי, הגיעו, כשהם התחילו לצאת, זה היה הכי שור פינג שבעולם, כן? זה היה אתה יודע, הספרים, בדיוק שהספרים עדיין יצאו, אז זה לא שהם עברו וקצת התחילו להישכח, הספרים עדיין יצאו, זה היה התופעה הספרותית הכי גדולה בעולם. שני סרטי הארי פוטר הראשונים לפחות היו יכולים להיות תמונה של ג'יי קיי רולינג מקריאה את ספר הטלפונים.
זה מה שהם היו, אתה יודע, רק
לא, בסדר השלישית כאילו... זה היה קריס קולומבוס מקריא את ספר הטלפונים.
בקול של ג'יי קיי רולינג, כן. כי היא יושבת מאחורה.
והם עדיין היו מרוויחים מאות מיליוני דולרים.
כן, מהסרט השלישי הם התחילו אבל קצת לא, יותר אוקיי, להיות יצירתיים.
קצת יותר, אבל זהו, זה עניין, קצת יותר. ודיברתי על זה בעבר, על איך לדעתי אחד הדברים שהכי הרסניים לעיבודי ספרים לסרטים בעשור האחרון, כאילו ב-121 באופן כללי, זה בגלל שהמעריצים נהיו כזה כוח דומיננטי, היוצרים פוחדים לגעת ולשנות, אפילו שאתה יודע, אנחנו עוברים ממדיום אחד למדיום אחר, הסיפור המקורי כבר קיים, ובמקום זה מה שאנחנו מקבלים זה, אם אתה מעז לסטות, אם אתה, כמו אם משמש בביטוי אינטרנטי ישן, לתת את השורה של רון להרמיוני, אתה הורס את הספר, אתה הורס את הספר, והסיבה היחידה שאנחנו פה זה כדי לראות את הספר על המסך כמו שהוא. וכן, חיות הפלא ואיפה למצוא אותה, אין לו את הבעיה הזאת, כי הוא לא מבוסס.
הוא לא מבוסס על הספר.
אבל עדיין שורה בו הרוח הזאת של, יכולנו לעשות משהו מעניין יותר, אבל במקום זה פשוט נצמד לכללים. אבל
תראה שהזכרת את זה דווקא בצמוד לדוקטור סטרנג', שבו מאוד סתו דווקא מהמקור.
הסטייה היחידה זה להפוך את הבחור האסייתי
לאישה קלטית,
לאישה קלטית, וזה פר דה קורס עם הוליווד. כאילו, זה לא מקוריות למחוק אנשים אסייתים בהוליווד, אביעד.
אני לא בטוח.
כאילו, אני, כן, ההיסטוריה של הוליווד עומדת לצידי בקטע הזה. אבל...
תראה, בעיניי, העניין הוא שבעיניי, נגיד, קודם כל, בסרטי הארי פוטר, כמו ספרים הם הלכו והתבגרו מספר לספר, וזה גם התבטא בצורת העשייה שלהם, שלדעתי הסרטים הראשונים באמת כימנו הקהל יותר צעיר, וככל שהם עלו אז ככה גם הבמאים יותר הרשו לעצמם. במקרה של חיות הפלא, הספר עצמו הוא מיועד באמת לקהל צעיר. הסרט הוא הוא רוצה את הקהל הזה, אבל הוא כן רוצה לפנות גם לקהל יותר בוגר קצת. אז זה כן יצריך איזושהי גישה שונה ממה שהייתה בספר. אני מקיים מעבר לזה שהספר אין עלילה, שזו גישה מאוד מאוד שונה. זה כן דרש אבל להחליט מה רוצים בדיוק לעשות.
אפשר היה להביא את הבמאי של עץ החיים לצלם את זה.
את טרנס מאליק?
כן, את טרנס מאליק לצלם את חיות הפלא. אין עלילה, וזה נמשך שעתיים ומשהו. טרנס מאליק, מה דעתך כזה? אמן!
טרנס מאליק ישאל למה קורה כל כך הרבה. למה כל כך הרבה מילים?
למה צריך למצוא את חיות הפלא? אי אפשר פשוט...
כן, שיהיו שם.
הם לא יכולים פשוט להיות שם.
הם כבר חיות פלא.
ולמה חיות פלא? למה לא סתם חיות?
דינוזאורים. בלי קשר. פשוט כי דינוזאורים.
תראה, חד קרן קרנפי עם ביצים בצוואר, אם אתה מתעקש.
ביציות, אני דורש, זו נקבה.
אני לא יודע, יכול להיות שלבנקבות יש ביצים במין הזה.
זה יונק.
זה יונק? אתה בטוח? ראית אותו לא מטיל ביצה?
יש שם כשהם מטילים ביצים.
במיוחד, אוקיי.
במיוחד?
כן, במיוחד, כן. וחזרה ל... ואם דיברת כבר על סרטי הארי פוטר, אז אני אכנס לנושא הזה קצת. הבעיה שלי עם סרטי וספרי הארי פוטר, אני מהנדירים האלה שמעדיפים את שלושת הראשונים, כי לטעמי הבעיה של הספרים המאוחרים, וכתוצאה מכך של הסרטים המאוחרים, כי כאמור הם מאוד נאמנים מהרבה הרבה בחינות, זה שהם כן מנסים לבגר את העלילה, אבל העולם של הארי פוטר כמו שהוא נבנה במקור, בנוי על היגיון של פנטזיית ילדים כזאת. הארי פוטר הוא כמו הילדות האלה שמגלות שבעצם אני נסיכה וההורים האמיתיים שלי יבואו ויקחו אותי וישימו אותי על כס המלוכה. שלושת הספרים הראשונים עובדים ככה. הוא נלקח מעולם האפרורי האנושי שבו הוא ילד קטן וחלוש, ולעולם שבו הוא הקוסם הנבחר ויש הרבה דברים נפלאים.
מה היה צריך לקרות שינוי מתישהו כדי שהספרים לא יחזרו על עצמם?
לא, הנה העניין. הבעיה היא שמאחר והעולם בנוי בצורה כזאת, הניסיון לבגר אותו נתקל בכל כך הרבה בעיות של ג'יי קיי רולינג פשוט לא בנתה עולם. לא בנתה עולם פנטזיה כמו נגיד שר הטבעות, יציב מספיק כדי לעמוד על זה. אז הצופים או הקוראים, מה שלא יהיה, מתחילים לשאול שאלות אחרי הסרט הרביעי של כזה, אוקיי, אז יש לנו פה דרמה רצינית של חיים ומוות, למה הם לא משמשים בכלי המסע בזמן שוב? השיקוי האל-טבעי שנותן לך מזל אינסופי, שהזכרת פעם אחת והשתמש בו כדי לנצח בתחרות בית ספר, למה לא להשתמש בו בקרבות?
שאלה טובה. זו שאלה טובה, אבל כדי ליהנות מהספרים, לא מתעכבים מהשאלות האלה, אלא השאלות של הספרים עצמם מעלים.
כאילו, הם לא מתעכבים, ובגלל זה אני יושבת...
יש הרבה... יש
המון חורים. לא, אבל לטעמי...
יש המון חורים, ברור שיש המון חורים. זה ספר, זה סדרה של שבעה ספרי פנטזיה, שהראשון ביניהם נכתב בבית קפה. ברור שיהיו חורים. העניין הוא ש... ואני אומר זה בתור מי שחורים עלייתים, הרבה פעמים כן מציקים לו, העניין הוא שכשאני קראתי את הספרים, אני נסחפתי לתוכם. כי מה שדיבר אליי זה לא מה שאין, אלא מה שיש. וזה אותו דבר גם בסרט בחיות הפלא ואיך נמצא אותן. התחושה שלי היא שבאמת, יש הרבה, יש לסרט בעיות, אבל אני מספיק נהניתי ממנו בשביל שאני אשכח אותן בזמן הצפייה. אחרי הצפייה, כן, אני מתחיל לחשוב, אוקיי, מה היה כל הסיפור עם הסנטור ואבא שלו העיתונאי שהראו לנו כאילו...
זה בבירור הכנה לסרטים הבאים.
זהו, הראו לנו כאילו הם הולכים להיות דמויות מאוד מאוד משמעותיות, אבל אם הסרט הזה לא היה מצליח בקופות ולא היו מחליטים לעשות לו המשך...
הסרט הזה היה מצליח בקופות.
לא, אני אומר, אם לא היו עושים לו המשך, אז היינו תקועים עם שתי הדמויות האלה שלא עשו כמעט שום דבר.
תראה, גם הקוסם האפל המרושע שמהווה כאילו את
כן,
כל...
כן, הוא עוד יחזור, כן.
עוד בעיה כמובן עם הרבה סרטים מודרניים, זה לא קשור להארי פוטר, זה יותר קשור דווקא לשר הטבעות, זה הרעיון של כזה, הכל חייב להיות טרילוגיה, או מסתבר שכבר הכריזו לסדרה הזאת בתור 5 סרטים לפחות, לפני שיפצלו את 5 ל-4 סרטים נוספים.
נראה מה הם יעשו באמת.
לא, כן, זה כזה, הכל חייב להיות טרילוגיה, אז שום סרט לא מורשה להיות מענה בפני עצמו, הוא תמיד חייב...
לא, זה לא אותו דבר.
זה כן אותו דבר.
זה לא אותו דבר כי שר הטבעות... הסרטים מבוססים על טרילוגיה שכבר קיימת.
כן, אני אומר, אבל זה במידה רבה יצר את התחושה הזאת בהוליווד. אני לא... שר הטבעות עצמו, הטרילוגיה המקורית לדעתי הייתה מאוד מוצלחת, אבל היא הובילה לרעיון של... תקשיב, זה שהסרט האחד מצליח זה לא מספיק. אנחנו חייבים ליצור בסיס להמשיכים שיהיו מצליחים על ההצלחה של הראשון, ולכן הסרט לא יכול להיות סתם בפני עצמו. וחיות הפלא דוגמה מצוינת לזה, אין שום סיבה בעולם שהעלילות שלו, כאילו העלילה המרכזית שלו, מה שמתרחש בו, התמות שהוא מציג, לא היו נעטפות בסרט אחד וזהו. ואפשר היה לעשות המשך שעוסק בדברים אחרים, שבונה על מה שקרה פה. במקום זה, הסרט מוטט לך כל כך חזק של הנה משהו שיהיה חשוב בהמשך, הנה דמות שתופיע שוב בפעם הבאה. והוא כל כך עסוק בלהעריך את עצמו בדברים שלא קשורים רק כדי למלא את החלל. הרבה מהקטע של החיפוש אחרי החיות הנעלמות בניו יורק, הוא לחלוטין לא משמעותי לעלילה עצמה.
הוא העלילה.
לא, העלילה.
לא, זה מה שאני אומר. לא, העלילה, כי... כל הסיפור של הקוסם הרשע וכל זה, כן, זו הכנה להמשך. אבל עכשיו אנחנו לא באנו לראות את זה. באנו לראות מה קורה כשמישהו שאוסף חיות כאלה, מאבד אותן בניו יורק, וצריך תוך כדי זה גם שיהיה לו מלווה שהוא
לא, אבל...
ניו יורקי, אבל שלא מבין בכסף.
אבל הנה, הדבר הכי מעניין מבחינה תמטית בסרט, שלא הזכרנו עד עכשיו ושכן מופיע הרבה, זה הרעיון של האגודה האנטי מחשפות ההיא שמופיעה שם.
הם לא כאלה מעניינים.
לא, זה, זה מעניין מבחינה תמטית, כן? מה שיש לנו זה קבוצה של אנשים שחיים
בניו... סיילם החדשה, כן.
כן, שחיים בניו יורק. זה מין כזאת מנהלת של בית יתומים כזה?
זה אכן בית יתומים.
כן, ששולחת את הילדים שלה לחלק כל מיני פפלטים ברחובות, שמזהירה מחשפות ומחשפים חיים בינינו, ומה שהיא גורמת לכך, בלי לדעת, לפחות במידה מלאה, זה שאחד הילדים שלה עצמה, הוא ילד שלה? כאילו בסוף, אני לא זוכר.
הוא מאומץ.
הוא מאומץ, כן. שחלק מהילדים שם הם בעצמם קוסמים, וקוסמים שמדכאים את הטבע, את הטבע האמיתי שלהם, קוסמים שלא מורשים להשתמש בקסם, ובמקרה הזה הם מביישים אותם, עד שהם מאמינים שהקסם של עצמם הוא רע, זה הופך תרתי משמע למפלצת. כוח הקסם שלהם פורץ החוצה בתור מפלצת. זה מטאפורה ממש ממש חזקה, עוד פעם במיוחד בימינו, של הרעיון של, אתה יודע, בארצות הברית, בעולם באופן כללי, שאומרים לילדים שמתחילים לגלות הנטיות המיניות שלהם, אתה לא, אין דבר כזה הומוסקסואליות. כאילו, או הומוסקסואליות זה רע, טרנסג'נדריות זה רע, מה המונח בעברית? זה לא לסביאניזם?
לסביות?
לסביות זה רע, ואתה חייב לדכא את זה. אם אתה מרגיש את זה, זה משהו שנורא בך, ואתה חייב לדכא את זה. וכשזה מתפרץ החוץ, זה מתפרץ בצורה נוראית. זה רעיון מאוד, זה מטאפורה מאוד מאוד חזקה, אבל הסרט פשוט, עוד פעם, הוא לא נותן לה מספיק מקום.
אני לא חושב שהרעיון הזה יכול להחזיק את כל הסרט, לא כמו שהוא נבנה פה. כי המטרה פה הייתה להראות לך מה זה בדיוק יכול לעשות, עד סוף הסרט, עד סוף ה-130 דקות. ועוד פעם, אני פשוט חושב שהדברים האלה הם לא העיקר פה, הם חלק מהעולם שבו זה מתרחש, אבל הסרט כן בא להציג לך דמות חדשה ולהראות לך מה היה קורה אם הקוסמים לא היינו רואים אותם כל הזמן דווקא באנגליה או בסקוטלנד, אלא בצד השני של העולם, עם חוקים קצת שונים, עם גישה אחרת, עם הרבה הרבה יותר אנשים בלי כוחות קסם סביבם.
אבל כאמור זה לא ממש עובד לטעמי, כי ניו יורק הזאת היא לא הרגישה לי אפילו כמו מקום אמיתי.
היא לא מקום אמיתי בסרט.
אתה מבין למה להתכוון?
אני מבין למה אתה מתכוון, אבל אני כן חושב שזה... עוד פעם, אני לא יכול לומר איך ניו יורק הייתה אז, כי אני לא באמת בדקתי את זה. הדוגמה הכי טובה שאני מכיר זה מקינג קונג פשוט. זה ההדגמה הכי מוכרת שיש לי של ניו יורק בשנים האלה. עוד שקינג קונג יצא כמה שנים אחרי. העניין הוא שלפחות בעיניי...
לא, אתה מדבר עם קונג סקל איילנד שיוצא רק שנה אחרי.
אני מכחיש את קיומו. עוד שהפוסטר שהוא יפה. בעיניי מה שהסרט הזה עשה זה שלי בתור מישהו שמאוד, שכן מאוד אוהב את הספרים של הארי פוטר ונהנה מאוד מהסרטים, במיוחד משלושת הסרטים האחרונים, אני הרגשתי שהוא פשוט עושה פה ניסוי, כי הוא מראה לי, אוקיי, בוא ניקח את זה במקום אחר קצת, בוא לא נעשה את זה באווירה שכל כך מנותקת מהעולם של של המאגלס, מהעולם שלנו, אלא בוא נראה איך קורה כשהם בעצם הקוסמים חיים בין האנשים שאין להם קסם, ובוא נראה מה קורה כשמישהו שהוא בעצמו נחשב אקסנטרי בקרב הקוסמים הוא הדמות הראשית, ובוא נראה מה קורה כשהוא נאלץ בעצם לשתף פעולה עם מישהו שאין לו מושג בעולם שבכלל קיים קסם, אבל בגלל סדרה של אירועים הם בעצם מסתובבים ביחד. ויותר מזה, בוא נראה מה קורה כשאנחנו לא שמים את הדגש דווקא על זה שיש את הקוסם האפל שרוצה להשתלט וכל מיני משברים שמסכנים את שלום העולם, אלא מה קורה כשאנחנו מתמקדים דווקא בסיפור הקטן יותר. וזה משהו שאהבתי, כי הוא פשוט בשבילי זה היה מרענן. זה להראות איך יש לך עולם של קוסמים שמתנגש עם עולם בני אדם, אבל אתה כן, אבל כן ככה לומר, אוקיי, אבל לפני שאנחנו מתחילים לומר מה, איך כאילו מונעים את האפוקליפסה, בואו ננסה לתפוס איזו חיה בלתי נראית שמסתובבת בחנות קולבו. מין תחושה כזאת של, כן, זה לא חייב להיות העיקר, אבל אותי זה כן מעניין לראות כשלוקחים את הסיפור דווקא לפוקוס אחר.
אני אשאל אותך, האם באמת הרגשת פלא?
מאיזו בחינה?
מהבחינה סטיבן ספילברג, מהבחינה הדינוזורים בפעם הראשונה בפארק היורה.
לא ברמה הזאת, אבל אני כן... הקטע שבו הם נכנסים לתוך המזוודה ופוגשים את החיות, כולן ככה במנג'רי הזה שהוא יצר בתוך המזוודה, זה קטע שמאוד אהבתי, כי הייתה הרגשה של היה שווה לחכות. הם חכים זמן עד שחוסים בפנינו את כל החיות האלה, ומה שאהבתי שם זה שבאמת, קודם כל הבימוי שם, השחקנים הודרכו ממש טוב איך להגיב
לכדורי הטניס שכנראה הניף מולם.
בדיוק, הם למדו איך להגיב, הם למדו מה החיה הזאת עושה, מה החיה הזאת עושה, מה הגודל של החיה הזאת, שזה מאוד מאוד לא מובן מאליו, כי יש כל כך הרבה CGI בסרטים היום, שנוטים לשכוח שהשחקנים לא באמת נמצאים מול היצורים האלה.
ה-CGI אגב ממש טוב, כמו שמישהי שאני מכיר אמרה, אדי רדמין נראה לו כמו רובוט. הם הצליחו לגרום לו לראות אנושי.
זה מאוד קשה, אני יודע.
הדרכה שלהם אני מניח הייתה פשוט להראות להם קטעים יופיטר,
ג'ופיטר אסנדינג, כן.
ולהגיד להם, כמו זה, רק ההפך.
יש את הקטע שהוא בסנטרל פארק מנסים באמת ללכוד את הקרנפית לוויתן הזאת, והוא...
אתה מתאר חיה הרבה יותר מעניין, מה שמופיע על המסך.
אז זה מה שהיא, קרנפית לוויתן. יש לה בלואו הול כזה.
It blows all right, כן.
אוקיי.
כן.
הוא מתחיל לעשות קולות מוזרים ולמרוח את עצמו בכזה, במסק. ואני חושב, עכשיו הבנתי מה הוא עושה בג'ופיטר אסנדינג. עכשיו הכל מתחבר לי.
אני חושב שג'ופיטר אסנסן היה קריאה חיזור של אדי רדמיין.
כנראה זה ההסבר היחיד למה שהוא עושה שם.
חלק מהבעיה עם הרצון ליצור תחושת פלא בשנת 2016 זה שכבר ראינו הכל, נכון? כאילו, ו-CGI עשה את הרעיון של יצירת...
עוד לא ראיתי קוף עם שלושה ראשים.
אני די בטוח שזה הופיע ב... Journey to the West שיצא שנה שעברה, גרסה הונקונגית.
אני די בטוח שלא ראיתי.
היה שם קוף עם ארבע ידיים למיטב זיכרוני.
זה היה לא אותו דבר.
שהחזיקו כל אחד ראש. אז יש לו ארבע ראשים.
לא, זה לא שלושה.
היה סתם שבאים לראות הראש. בכל אופן, יכול להיות מדבל. מה שאני רוצה
להגיד... בקובו היה איזה משהו.
לא, היה כשהיה שם פשוט קופה.
קוף, כן, היה קוף.
קופה, קופה. עם חרב. היה לו חרב.
זה טוב.
כל כך התרגלנו למופלא שכבר כאילו מה שספילברג עשה בפארק היורה זה פשוט בלתי אפשרי, נכון? כי הקהל כבר ראה את הכל.
זה נורא תלוי בקהל גם, זו הבעיה.
אני חושב שגם אלא אם זה הסרט הראשון או השני שלך כאילו שמראה דברים כאלה, אפילו הילדים שראו הארי פוטר הם כבר ראו הארי פוטר, כאילו אוקיי, אז יש לך דרקון ומפלצת בלתי נראית וקרנף לוויתן.
זוכר כשקראתי את הספרים הראשונים של הארי פוטר, אז אני סתם דמיינתי בראש איך זה יראה, ואז כשיצא הסרט הראשון והם מגיעים להוגוורטס ואני רואה ואני אומר אוקיי, זו סתם טירה.
כן.
עכשיו, אני לא יודע למה ציפיתי, אבל התחושה שלי אז הייתה שכן, הוא פשוט קורא מה שמופיע בספר ומתרגם את זה לסרט. הוא לא נותן שום דבר מעבר.
וגם, הנה,
ואז בסרט השלישי, אלפונסו קוארון מכל האנשים, הוא בא כדי לביים את הסרט.
והמעריצים שנאו אותו כי הוא היה מקורי מדי.
הרבה אנשים דווקא אהבו אותו, הוא יצר את הוויכוח, באמת כמו שאמרת, נתנו את השורה של רון להרמיוני, אגב יש לי מייל עם השורה הזאת.
מהי?
לא, עם המשפט, הם נתנו את השורה של רון להרמיוני. קראתי את זה פעם מעין הדג.
מייל?
מעין הדג.
לא, אמרת יש לי מייל עם החוצה הזאת.
מעיל.
מעיל.
מעיל, זה דבר שלובשים.
כמובן שקיבלת מייל או משהו, לא יודע.
יכול להיות שקיבלתי גם מייל עם זה, אני לא יודע. אבל מה שאני רוצה לומר זה שאלפונסו קוארון, הוא כן, הוא חרג ממה שהיה בספרים, אבל הוא יצר אפקט מסוים, הוא יצר את התחושה של, וואו, אני למעשה קצת יותר סקרן לדעת מה מסתתר פה.
הראשים הקטנים שמדברים באוטובוס הלילה, לדוגמה,
לא מראים לי, או העיצוב השונה לגמרי של הוגוורטס, פשוט התחושה של, אוקיי, הם לא מראים לי פה בדיוק את מה שמופיע בספר, הם קצת נותנים לי משהו חדש. בחיות הפלא והיכן למצוא אותן, מן הסתם זה לא מתבסס לרעיון הזה, אז השאלה באמת, איפה הוואו? האם הוואו אמור להיות שאנחנו רואים את ניו יורק? האם הוא אמור להיות שאנחנו רואים את החיות עצמן? מבחינתי הכי קרוב לזה היה באמת המפגש עם כל החיות בבת אחת ברצף, כי עוד פעם הסצנה הזו פשוט עשויה טוב בעיני, כי הרגשתי שאני לומד ממנה כל כך הרבה בלי שמסבירים לי כל דבר. עכשיו לא, אין רגע כמו בפארק היורה, אבל
אופן מפגשים מהסוג האישי,
זהו, זה פשוט אוקיי, ספילברג הוא בפני, בכל אופן אפילו אפילו באיג, ב-BFG, שהוא סרט מאוד מאוד בינוני בעיניי, יש שם את הקטע האחד שהוא באמת עושה לי כזה, וואו, אני לא אפרט כי זה קצת ספוילר, אבל חפשו את הפרק.
אתה יכול להגיד, כן, זה לא הוגן להשוות לספילברג, because he's the best, he's what he does, and what he does, he makes wonders, אבל זאת הבעיה שלי באופן כללי עם סרטי הארי פוטר של דייוויד יייטס, ועם הסרט הזה גם זה כזה, זה מאוד מאוד יעיל, זה מאוד מאוד כזה, הוא יעשה את העבודה, הוא יהיה הכי מקצוען שבעולם, אבל אני לא מקבל מזה שום ערך מוסף. החיות המופלאות האלה, מכל דבר, מההתנהגות שלהם, לעיצוב שלהם, להפתעות שהן לכאורה עושות, הם לא הפתיעו, לא היה לי שום תחושה של פלא, היה לי תחושה כזה, כן, זה CGI ממש ממש טוב, וכמו שאמרת, זה נחמד שיש משהו כל כך טוב בלעבוד, ולהדריך את השחקנים להגיב ל-CGI כאילו הוא שם, אבל זהו. וכשקוראים לסרט חיות הפלא, תן לי קצת פלא, קצת ללב השחור והקטן שלי, כמו הגרינץ', אתה יודע, שיגדל לא פי שלוש. כאילו זה באמת צריך...
הוא עדיין יהיה שחור, גם אם הוא יגדל.
אל תהיה גזען נגד הלב שלי.
לא, אני רק מציין, הוא עדיין יהיה שחור.
שיגדל פי אחד וחצי, דייוויד יייטס, לפחות זה.
שיגדל פי חצי.
כאילו... כן. סרט ששנאתי, גודזילה.
איזה מהם?
הרימיק.
איזה מהם?
גודזילה מ-2014.
חפשו את הפרק, אנחנו מאוד נהננו לדבר עליו ולא מהסרט.
בהנחה שהוא נמצא.
לא, אני אומר, חפשו את הפרק ותשלחו לנו אותו.
לפחות שם שכשגודזילה הופיע על המסך במלוא הדרום הפעם הראשונה, היה תחושה של כזה.
הייתה תחושה של סוף סוף.
לא, כן, אבל היה כזה. אוקיי, זאת מפלצת בגודל של 14 בניינים אחד על השני, שאתה יודע, עצם הקיום שלה משנה את איך שהאדמה עובדת ומזיז את האוקיינוס.
כן, ולקח לה רק 80 דקות להופיע.
אבל לפחות זה היה שם לרגע פה.
אתה יודע מה הדבר הכי טוב שיצא לי מגודזילה? חולצה.
חילקו
חולצות ממש מגניבות.
יש לנו עוד משהו להגיד על חיות הפלא? כי אנחנו מעריכים כמעט כמו הסרט.
זה, אנחנו כמעט ולא נכנסנו, אבל אוקיי. אמרת שאנחנו מעריכים כמו הסרט, הוא 130 דקות, ואני אומר את זה שוב ושוב השנה, לקצר בכמה סצנות בסוף.
Hey, רק 15 דקות מתוכן זה קרדיטים.
יש את הרגע שבו לקראת סוף הסרט הם מחליטים, הם מוחקים לכל הנומגז את הזיכרון בעזרת גשם, רעיון מעניין. אני לא יודע איך
זה... גשם כבד הולך ליפול.
זהו, לא יודע איך אנשים שלא נמצאים בחוץ בדיוק הושפעו מזה.
תראה, הם לא ראו כלום.
כן, אני בטוח, בניו יורק ידועה בזה שאנשים לא שומעים שום דבר שקורה בעיר.
לא, אבל הם סתם, הם מתייחסים לזה כאילו, אתה יודע, האמת הנוראית נחשפת, אבל היה שם כמה עשרות אנשים מסביב עם מצלמות.
כן.
והם היו יכולים למחוק להם את הזיכרון, לחטוף את המצלמות ולהגיד, היה פיצוץ גז.
למחוק תפים לפחות.
כאילו, האנשים האלה...
הם לא מן אין בלק.
האנשים בניו יורק, כאילו, כל כך מוכנים לקבל כל דבר שקורה בתור, זה היה פיצוץ גז. כזה.
כן, העניין הוא כזה.
תאשימו את הגברים בשחור באמת.
הם עוד לא היו, הם הוקמו בשנות ה-60 רק, או ה-50.
היה מסע בזמן בסרט השלישי אז כאילו.
נכון. מסע בזמן אבל לא היה למתי שהמיין בלק כבר היו קיימים.
עכשיו אני רוצה לראות סרט של גברים בשחור נגד המשרד הקסמים של הארי פוטר.
שזה יהיה מעניין.
שכל אחד מנסה למחוק את הקיום של השני.
עם השרביט שלו, כן.
כן.
תסתכל לפה, לא, תסתכל לפה, לא, תסתכל לפה, תסתכל
לפה. יש לי אקדח לייזר.
אני הייתי קודם. בכל אופן, כשמוחקים כולם את הזיכרון, יש את ההתלבטות של ג'קוב בשעה סביבו, חייבים למחוק גם לא את הזיכרון אלא ההוראות, זה החוק, לא יכולים לא לעשות את זה, והוא קצת חבר לעשות את זה כי הוא גם מאוהב בקוסמת בשעה הזה, וגם באופן כללי הוא ראה כל כך הרבה, למה שהוא כאילו, איך מוותרים על, מרצון על כל כך הרבה זיכרונות, אבל הוא מסכים, והדרך שהוא עושה את זה שהוא צועד לתוך הגשם, או הקוויני המחשפה שמאוהבת בו עוד נותנת לו נשיקה לפני זה, אבל הוא צועד לתוך הגשם, מסתכל ככה מסביב, מסתובב, והגוסמים נעלמו. פה. אני רוצה פה, Fade to Black, כתוביות סיום, לדעתי גם אתה היית מאוד אוהב אם זה היה נגמר ככה.
אני מאוד...
בסוג של חוסר ודאות.
אני לא אוהב את השיר Fade to Black, האמת, אבל אוקיי.
הוא מאוד יעיל דווקא. אבל באמת כאילו, זה, במקום זה קיבלנו עוד איזה שלוש סצנות שפשוט מראות לנו שהכל בסדר, כל הדמויות, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה להן. אני לא צריך לדעת בדיוק מה קרה להן.
הם אפילו הלכו לאכול שווארמה או משהו, כאילו.
לא, הם פתחו מאפייה, זה גם טוב.
לא, הוא פתח מאפייה.
נו, ומאפייה טובה. אבל זהו, כאילו, זה מהדברים האלה של... זה הדבר האחד שבאמת קצת תצבן אותי פה ש...
אז כמעט מדמיין שמוזיקת סיטקום מגיעה ברקע ויש לך את הכתוביות האלה של כזה 5 שנים אחר כך.
כן, אני פשוט לא הייתי צריך את זה, אני חושב שהיה סרט הזדמנות לסיום שהיה הופך אותו לבאמת...
קצר יותר.
מן הסתם לקצר יותר, אבל היה נותן לו איזה סיום באמת יפה של... כאילו... בגלל זה שני העולמות האלה לא יכולים לחיות ביחד, שזה סוג של הפואנטה של הסרט.
כאילו, זה פואנטה איומה ונוראית, וחלק מבניית העולם הלוקה של סרטי הארי פוטר, אבל מילא.
כן. אבל זה היה נותן לו עוד איזה גוון מסוים, אני פשוט יודע שכשהסרט מכוון גם לקהל צעיר, וגם לקהל שהוא יחסית רחב, הם לא היו לוקחים את הסיכון הזה.
אוקיי, אז אני אשאל אותך לפני שנעבור לסרט הבא, האם אתה תלך לראות את חיות הפלא ולמצוא אותם 2, ניו יורק, ניו ג'רזי?
תראה, זה נורא תלוי מה יהיו התגובות אליו, כי באופן כללי, סרטי המשך לא בהכרח מושכים אותי. ראינו, נגיד, דיברנו פעם על משחקי הרעב השני. ראיתי את הסרט הראשון.
הסרט הראשון שדיברנו עליו היה סרט המשך.
נכון, אבל הוא היה סרט המשך גרוע לסרט שמאוד אהבנו. אבל נגיד במקרה של משחקי הרב, הסרט הראשון הפתיע אותי לטובה, הוא היה יותר טוב ממה שציפיתי. הסרט השני גם אמרתי, אוקיי, הוא לא רע, אבל אני לא מרגיש שום צורך להמשיך ולעקוב אחרי הסיפור. זאת אומרת, הרגשתי שאוקיי, הבנתי את הרעיון. חיות הפלא, נורא נורא תלוי לאן הם יקחו את זה, כי אני לא אוטומטית אלך לראות ההמשך. אני צריך שהם באמת יעשו משהו שהם לא עשו פה.
אוקיי, נעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
הבא.
אנחנו הולכים לדבר על... If I spoke slang to orangutans, the advantages any fool on earth could plainly see. Discussing Eastern art and dramas with intellectual llamas, that's a big step forward, you'll agree. I'd learn to speak in antelope and turtle. My Pekingese would be extremely good. If I were asked to sing in hippopotamus, I'd say winotamus. And wood. If I could parley with pachyderms, it's a fairy tale worthy of Hans Andersen or Grimm. A man who walks with the animals, talks with the animals, grunts and squeaks and squawks with the animals. This is the most exciting thing that's ever happened to me, Polynesia. I can't wait to start. מדברים על סרטים שנשכחים יותר מדי זמן.
אוי.
דוקטור דוליטל.
דודלי דלי, כן.
לא, לא, זאת גרסה משעשעת וכיפית. מ-1967, לא הגרסה עם...
הסרט המועמד לאוסקר לסרט הטוב ביותר, דוקטור דוליטל.
כן.
וואו.
לא הסרט של אדי מרפי.
לא.
סרטו של הבמאי ריצ'רד פליישר. יש קשר לאחים פליישר?
אם יש לו אח, אז כן.
לא, האחים פלאשר שביימו את האנימטרים המפורסמים,
לא שאחראים
לגוליבר ולסרטי סופרמן, לא?
לא שידוע לי,
okay.
אבל גם לא בדקתי.
הוא הבן של מקס פליישר.
אז יש קשר.
אז אנחנו יודעים לאיפה הכישרון במשפחה הלך, לא לדור הצעיר. לפחות לא בסרט הזה, לא יודע, הוא עושה המון סרטים, אז כאילו...
כן, הוא באמת תורה שהיה די טוב.
כאילו את החלק האמריקאי, זה היה כן. חצי נכון? 20,000 מילי מתחת לים? זכור לי שאהבתי את זה בתור...
אלה סרטים שיש בהם הרבה סאונד.
אוקיי.
שזו הגדרה הכי טובה.
סרטו של הממאי ריצ'רד פליישר, על פי תסריט של לזלי... בריקוזה?
בריקוס, לא יודע.
בריקוס.
לא יודע, בריקוסה.
על פי סדרת ספרי דוקטור דוליטל של יו לופטינג, שם אמיתי.
מוסס מאוד מאוד ב...
ובסרט משחקים רקס הריסון, סמנדה הגר, אנטוני ניוטון,
ריצ'רד אדינבור,
אוקיי.
אני לא יודע מה היה סר אז.
אני חושב שסר זה לא רטרואקטיבית, כאילו ברגע שקוראים לך סר אני חייב להתייחס לכל מה שעשית בתור.
כן, והתפקיד של סר ריצ'רד אדינבור זה אלברט בלוסום. מי זה אלברט בלוסום?
זה לא השופט הוא?
לא.
לא?
זה פשוט, זה אחד מה, אני חושב אחד מהחולים שמגיעים בהתחלה, זה תפקיד של שתי דקות.
וג'פרי הולדר בתור וויליאם שייקספיר, אני מניח שזה אמור להיות 10.
עשירי, כן.
למרות שאני לא שואל בתור וויליאם שייקספיר אקס, הוא תוצר של תוכנית וופן אקס מסרטי וולברין.
כן, והוא נכתב ב-2000, כי אז היה אקס על כל דבר. כן, על מה הסרט?
ובכן, דוקטור דוליטל.
נסה להתמקד בעלילה על כל מורכבותיה.
ובכן, דוקטור דוליטל, דולי דדלי, דוקטור דוליטל, אנחנו חייבים להגיד את זה?
דודלי דדלי, כן, כל פעם. כל פעם זה דודלי דדלי.
דוקטור דוליטל הוא רופא. הוא רופא באנגליה ויקטוריאנית, שהוא מאוד אוהב לטפל בחולים, כל עוד הם לא אנושיים. בני אדם הוא לא מתקשר את זה כמו שצריך, אבל הוא מתקשר נהדר עם בעלי חיים.
עד פה אני מזדהה.
כי הוא למד מהטוקית שלו, למד להיות טוקית או טוקי?
טוקית.
כי הכל היא, כן, הכל הוא כל אישה.
והידיים ידי עשיו.
הידיים, אני מניח ידי מי שהפעיל את הבובה רוב הזמן.
זה לא בובה, זה טוקי אמיתי.
חלק מהזמן זה בטח בובה. חלק מהזמן זה נראה כמו בובה. בכל אופן, הוא לומד לדבר את שפת בעלי החיים, והוא נהיה וטרינר ידוע. האמת, לא ידוע אלא שימצא, כי משום מה הילד שגר בכפר שבו נמצא רופא בעלי החיים.
זה הילד הכי אידיוט בעולם. ברצינות.
ואנחנו אומרים את זה.
מה קרה לספינה? היא הלכה הביתה. איפה היית?
אנחנו אומרים את זה באותה שנה שבה אני ואביעד ראינו את הגרסה של דיסני למשפחת רוביטון השוויצרית. סרט שגם הולך לייחל למוות של ילד. משהו שבדרך כלל אני עושה בסרטים.
כן, זה קורה לפעמים.
בכל אופן...
הילד זה פשוט אידיוט.
בכל אופן, יש לו חבר אחד שהוא אירי טיפוסי.
ובאירי טיפוסי אנחנו מתכוונים שחקן בריטי.
כן.
שעושה מבטא אירי... לא הכי אמין.
פייתן מגארה.
אבל אני כן אגיד, מתברר שהוא מוזיקאי די מוכשר.
ולחבר העירי הזה יש חבר שהוא ילד, והם מבקרים את הדוקטור, והדוקטור מסביר להם מה הוא עושה בדקלום על רקע מוזיקה. זה עשרת אגב מיוזיקה.
כן, אוקיי. הוא לא סתם היה מועמד לאוסקר, הוא היה מועמד, קודם כל, הסרט הטוב ביותר. אני עוד מעט אפרט נגד אילו סרטים הוא היה מועמד, ולמה כל כך מוזר.
זה חלק מאוד שאני מתאמין לך בהחלטות איתך.
אבל הוא זכה באוסקר על שיר נושא. על אפקטים גם, אבל זה אני יכול להבין, בסדר, לזמנו האפקטים היו יחסית כן. מתוחכמים, על שיר נושא, על Talk to Animals, ואני לא ראיתי סרט לפני זה, וידעתי שהשיר הזה זכה, והוא מתחיל לומר, הייתי צריך, למדתי איך לדבר עם חיות, והמוזיקה מתחילה, ואני אומר, אני אשמע עכשיו איך השיר הזה, שהוא השיר הקלאסי הכי מזוהה בסרט הזה, נשמע.
רד סאריסון פשוט מדקלם.
הוא מדקלם ויש מוזיקה ברקע. זה לא שיר.
לא.
זה כמו שנעימת הנושא של רוקי הייתה מקבלת את פרס התמליל הטוב ביותר. פא 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 זה לא מילים. אז המקרה הזה...
יש לך נגד רוקי.
דקלום זה לא שיר, זה דקלום.
אתה הבן של אפולו קריד או משהו?
כן, אבל אני לא מדבר על זה.
בכל אופן, אחרי... שעה וחצי של כלום, באמת.
יש אינטרלוד,
כן.
ואז עלילה.
כן, הדוקטור מצליח להכריס את השופט המקומי, בעקבות זה שהוא מטפל בסוס שלו, כי זה היום ונורא, והוא גוזר עליו מאסר בבית משוגעים, אבל בעזרת החברים שלו ובחורה, כאילו יש לה שם, אבל בחיי שאני לא זוכר מה הוא, אמה פיירפקס,
כן.
כן? כאמור, הוא בורח מהכלב, והם יוצאים למסע בספינה לחפש את החילזון הוורוד הענקי.
אוקיי, הסרט, בערך 10 דקות לתוך הסרט, דוקטור דויטל אומר שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה למצוא את חילזון הים הוורוד הענק. הוא לא יודע איפה הוא נמצא, יש מעט מאוד עדויות לקיומו, הוא רוצה למצוא אותו. שעה וחצי אחרי זה הוא יוצא למצוא אותו.
כן?
וואו.
סיפור מסע
אפי. בזמן הזה בינתיים הוא מספר על למה הוא החליט להיות וטרינר, הוא שר שיר שלם על זה שהוא צמחוני. הוא...
די הפתיע אותי, האמת, 1967.
זה אפילו אחר... הסרט הזה נכתב בידי אנונימוס, אני חושב. בבית המשפט הוא מתחיל לומר למה בני אדם לא מתנהגים לחיות כמו שחיות מתנהגות לחיות אחרות. שזה אומר שהוא מצפה שאנשים יאכלו...
כאילו, אנשים אוכלים אחד השני.
כאילו, הוא קצת... אני לא רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח של יחס לבעלי חיים. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הטיעון של... חיות מכבדות אחת השנייה וחיות בשלווה זו עם זו, לא ממש נכון.
זה מסוג הדברים האלה שאתה רואה בסרטי כוכב הקופים, זה כזה, רק אדם הורג את בני מינו וכזה.
אמר קוף עם רובה.
עזוב קוף עם רובה. גם בטבע, כאילו שימפנזים הורגים אחת השני במלחמות על טריטוריה.
כל הזמן.
כאילו דולפינים עושים...
החבר'ה הם מטורפים.
דולפינים עושים אחת השני דברים נוראים, ואלה חיות שאנחנו הכי אוהבים.
אגב, יש בסרט הזה שימפנזה בשם צ'יצ'י, שלא ברור מי משחק אותו, כי יש מקומות שבהם כתוב שמי שמשחק אותו זה צ'יטה, הצ'יטה מסרטי טרזן, ששמו אמיתי זה ג'יגס.
לא, אבל סרטי טרזן בשנות ה-30 וה-20.
זה העניין, הג'יגס הזה נפטר ב-2001, בגיל, לפי טענות מסוימות, גיל 70 ומשהו. שפנתם
חיים כל כך הרבה זמן?
לא, זה העניין. הם לא חיים כל כך הרבה זמן, ולכן הוא נחשב לפרימט הלא אנושי שחי הכי הרבה זמן בהיסטוריה, אבל זה העניין, מי שטען שזה אותו אחד ששיחק בסרטי טרזן, הוא פשוט זה שהוא פשוט הבעלים שלו. אין שום הוכחה לזה שזה אותו אחד, וכיום מאמינים שזה היה הונס, הוא כן הגיע לגיל מאוד מבוגר, אבל הוא לא נולד בשנות ה-30.
כל זה יותר מעניין מהסרט אגב.
כן, כן.
אז הם יוצאים למסע, הם נתקעים על אי, יש את הבדיחה ה... כבר אז אני חושב סופר ראשונה של זה נראה כאילו הילדים הם קניבלים פרימיטיבים, אבל לא, בעצם הם יודעים אנגלית. הם מאוד מחונכים.
זה דווקא היה נחמד בעיניי. אני חייב לומר ש...
העניין הוא שדיברנו, הזכרנו בחצי שעה הראשונה את קונג סקול איילנד, והבדיחה הזאת מופיעה כבר בטריילר, ואמרתי, that old chestnut, ואני טועה עם הסרט הזה, הסרט הזה לא המציא אותה, נכון?
למעשה, ממה שקראתי בספר הראשון של דוקטור דויטל, מוצג שם שבט אפריקאי בצורה שמאוד
מתקדמת ופרוגרסיבית.
לא.
כן.
אבל מכיוון שהייתה המון ביקורת על האופן שבו השבט הזה הוצג שם, ובכלל איך שאפריקאים מוצגים בספרים, אז יו לופטיג הוסיף דמויות של אפריקאים משכילים ומתורבתים במיוחד, כדי לאזן את הביקורת. אז הסרט כן לקח את הרעיון הזה, ולדעתי דווקא זה בוצע בצורה נחמדה, ש...
כאמור, האפריקאי מייצג הוא ג'פרי.
אתה מגיע לאי בודד שצף בים, לוחד אותך שבט, כולם מבושים בבגדים שנראים לנו שבטיים ופרימיטיביים, יש להם חניתות, ושמים אותך בצינוק שעשוי מעץ, ואז מוצאים אותך, וזה שמדבר לך אנגלית, הוא אומר, אני וויליאם שייקספיר העשירי.
אגב, השחקן הזה הוא ג'פרי למונט הולדר, שנפטר רק לפני שנתיים, בגיל 80 ומשהו.
מכובד.
הוא היה ברוסמנדי ב-Live and Let Die של ג'יימס בונד.
או טרינידדי.
והוא היה מסתבר אחד התפקידים הקולנועיים האחרונים שלו, הוא היה נרייטור בצ'רלי ומפעל השוקולדי מ-2005.
כן.
רק לא יודע, לציין
את זה. יש את טים ברטון דקדע הזה של לקחת שחקנים שאתה לא זוכר שעוד בחיים ולתת להם תפקיד קטן.
טוב, אתה לא זוכר שהם בחיים כי הוא מת עכשיו.
לא, אז הוא היה בחיים. דוקטור דויטל, העניין הוא שכאמור, כן, כאמור, שעה וחצי עד שהוא יוצא למסע, מה שקורה לפני זה הוא לא מאוד מעניין, כי מעבר לזה שהוא פשוט מספר על עצמו כל הזמן הזה, הוא לדוגמה מקבל למה עם שני ראשים.
I ain't never seen nothing like it in the world.
אבל אני יודע בדיוק מה זה, כן.
לא ראיתי מעולם בובה כזאת לא משכנעת, בסרט מלא בעלי חיים.
זה לא בובה, זה שני ראשים בתחפושת. אני די בטוח. כן. למה עם שני ראשים שנשלחת עליו כמתנה מאינדיאני מטיבט? אני לא כך...
זה היה אמור להיות אינדיאן מאינדיה או אינדיאן...
זהו, לא ברור. הוא גם וגם.
לא, הוא אינדיאני מאינדיאנה שהשתתף באינדי 5000.
כן.
מדינת אינדיאנה, כאילו.
לא ברור הקטע הזה. אגב, אין לעמוד באסיה, במקומן שזו...
זה למה זו
ראשית. זה בעל חיים אחר, יש גמלים שם, אז כאילו... זה עוד אני יכול לקבל, אבל...
זה חיה בלתי אפשרית מבחינה ביולוגית? איפה לה זה לעשות את הצרכים שלה?
אתה לא רוצה לדעת. אגב, היה פרק של פיוטרמה שהתייחס לזה.
נכון.
כן. לא מהפרקים היותר מוצלחים, אבל עדיין.
הפרק הכי גורש של פיוטרמה טוב פי 357.6 מהסרט הזה? וקצר פי 357.6. אני מתקשה, אגב, הזמן טוען, כאילו, בוויקיפדיה טוענים שהסרט הזה נמשך 152 דקות, ואני חושב שמדבלו בין דקות לשעות. אני די בטוח. כי התחלתי לראות אותו שלשום וסיימתי.
אתה אומר שהסרט היה ארוך.
אני אומר ש... עזוב ארוך.
סיימת אותו מחר.
הוא ארוך באופן מיותר. כאמור, שעה... וכל זה היה נסלח, השעה וחצי מיותרות הראשונות, כי זה מיוזיקל, אם השירים היו טובים.
הם לא שירים.
יש שיר אחד לא טוב, מבדר.
יש שני שירים שאני זוכר.
Ain't never seen laughing like it, השיר שבא לקרקס שר, נתקל בשני אנשים. לא, בשני אנשים בתחפושת הזאת. זה לא למה שני אנשים, זה שני אנשים בתחפושת. A Phantom I'm Horse ממונטי פייטון and the Flying Circus נראה יותר אמיתי. וזה דמות שהכל הקטע שלה זה שזה איש בתחפושת סוס.
כן. אבל זה, הנה הקטע שבו הסרט באמת מבלבל. דוקטור דויטל הוא דמות, כי הוא היה יכול באותה מידה להיות הנבל, כי הוא כל כך מדבר בעד בעלי חיים וכמה שהוא אוהב אותם, והדבר הראשון שהוא עושה כשהוא מקבל את הלמה הזאת זה למכור אותה לבעל קרקס, אבל לא סתם למכור תמורת כסף כדי שהוא יוכל לקנות ספינה ולשוב למצוא דרך חילזון. הוא הופך לבעלים שותף של הקרקס. בן אדם שכל כך מטיף ל... זכויות בעלי חיים, הופך לבעלים שותף של קרקס, שיש בו בעלי חיים, ולאף אחד זה לא נראה מוזר, ובסופו של דבר הוא נעצר, על זה ש... אני אעשה לומר את זה ולהישאר רציני, הוא מבריח מהקרקס לביאת ים, שמתגעגעת לבן הזוג שלה שנמצא בקודם הצפוני, אחרי הוא צריך להביא אותה לים.
כן. עד כאן לשחרר את ווילי אחד.
כן. ומסיבה כלשהי כדי לעשות את זה, הוא גונב בגדים ושם לתחפושת של אישה זקנה.
עד כאן לשחרר את ווילי 2.
כן, הוא עובר, הוא נוסע במרכבה עם אנשים שלא שמים לב שהאישה הזקנה היא אריה ים.
כן.
וכשהוא משחרר אותה ומשליך אותה לים, הוא נעצר באשמת רצח.
זה העלילה של לשחרר את ווילי 3, אני מאמין.
כי אנשים חושבים שזו אישה אמיתית. אז... והוא לא נמצא אשם במשפט, אבל כן נערך משפט, שבמהלכו הוא מוכיח שהוא יכול לדבר עם בעלי חיים, על ידי זה שהוא מדבר עם הכלב של השופט. והשופט מורה אומנם לזכות אותו מאשמת רצח, אבל משליך אותו, אומר כאילו, להשליך אותו לבית משוגעים.
אגב, הכל
ואז ש... הבת של השופט מתאהבת בדוקטור דויטל, אבל גם באירי, אבל לא באירי,
זה
וזה,
כזה...
וזה לפני ההפסקה.
אתה רואה שאתה סתם חושב כזה, טוב, אנחנו בהוליווד, השנה 1967, צריך שיהיה רומן, זה כזה, כן. עם מי מהדמויות הגבריות יהיה רומן.
בוא נראה, זה... עם, עם הבחור הצעיר וה...
והאירי,
אנרגטי שיש לו, שיש לו הבנה כלשהי איך בני אדם מתנהגים.
שיכול לשיר.
או לרופא המזדקן שדי הצעיר את זה שהוא לא אכפת לו מבני אדם.
אגב, אני היחיד שכזה, כשהשופט דיבר, הייתי מבחינה שזה ג'יימס ארל ג'ונס, ואני יודע שזה לא בלתי אפשרי, אבל היה לו... לא, זה נראה, אבל היה לו קול ממש דומה לזה של ג'יימס ארל ג'ונס, כמו שחייב שדיבדבו אותו.
לא שמתי לב לזה.
זה מוזמן לחפש אחרי זה קטעים, אבל כשהשופט הוא מדבר זה כזה,
This is Sparta.
אם ג'יימס ארל ג'ונס היה מדובב את הסרט או הדברים, אם כל הדמויות ב-300 היו מדובבות על ידי ג'יימס ארל ג'ונס, היה סרט הרבה
יותר טוב. זה בהחלט היה נראה אחרת, כן.
לא, זה היה נראה שדבר, זה פשוט היה נשמע יותר טוב.
אגב, האישה שמצטרפת אליהם, אמה.
האישה.
האישה, זה העניין.
לא נעים, כאילו, זה התפקיד שלה.
היא מצטרפת אליהם למסע, אגב, הילד עדיין שם. אין לו שום תפקיד לילד הזה, אבל הוא שם.
אין לו גם הורים.
יש לו, כל הורים, צריך לשאול את ההורים שלך, פשוט אף אחד לא עושה את זה. הוא כבר 3 שנים לא בבית, וההורים שלו לא יודעים מזה, כי הם לא בודקים איפה הוא נמצא. לדעתי הם שמחים שהוא לא בבית, הוא ילד ממש ממש מעצבן. יש סופה, הספינה טובעת, והוא שואל מה קרה לספינה.
בין סצנות.
כן.
אוקיי. I've never seen a boy so stupid in the world.
איי איי. אוקיי, האישה אמה מחליטה לנסוע איתם. למה? כי הם צריכים מישהו שיבשל להם. וואו.
אבל אוקיי. שהדוקטור הוכיח שהדוקטור יכול לבשל למאות בעלי חיים שיש לו בבית כל יום, אז כאילו לא, הוא לא צריך.
אז אוקיי, היא מבשלת יפה מאוד, היא הוכיחה את זה, אבל לא, היא עושה את זה, וזה נראה כאילו, מכיוון שהיא מדברת עם החבר האירי, זה נראה כאילו היא עושה את זה כי היא רוצה להיות איתו. אגב, החבר האירי זה מי שמסוף...
מתיו מג.
מתיו מג.
כן?
או. יש לך זה ביותר סטריאוטיפי?
יש לו מיוקיפדיה החיוך הזה שיש לו.
כן.
מאוד משעשע.
היא מפלרטטת עם הבחור האירי, מתיו מג, אבל...
שחקן אנגלי בעצם... אגב.
כן, ציינתי את זה.
לא, 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 אמרת בריטי, זה אפילו יותר... אפילו יותר חמור, זה כמו המקרה שבהם לוקחים שחקן יפני לשחק מישהו מסין, זה כזה בהתחשב בהיסטוריה בין המדינות.
כן, לא אוהבים את זה.
לא.
ולהפך. אבל אוקיי, היא נמצאת בספינה,
כן.
הדוקטור לא כל כך אוהב את זה שהיא בספינה, שוב, היא שם בגללו, ולא אכפת לו ממנה, והיא אומרת, הוא אומר, אין לי אישה מקום מהספינה, היא אומרת, בסדר, אני לא רוצה שתתייחס אליה כמו אישה, אני רוצה שתתייחס אליה כמו לגבר. זה מה שמתכוון לעשות. מאותו רגע היא מנקה את הספינה, היא מבשלת, היא עושה שם הכל, הגברים לא עושים כלום.
תקשיב, הם היו כל כך...
הגיבורים שלנו.
הם היו כל כך פרוגרסיביים בענייני גזע. לזמנם, שהם היו חייבים, אתה יודע, לתקוע את הריאקציה איפשהו.
וזה היה, הסרט הוא מ-1967. הוא מאוד מיושן, אפילו לשנה שבה הוא יצא.
אני די בטוח שהגל השני של הפמיניזם כבר נגמר.
וזהו, החליטו לשכוח ממנו.
כן.
הוא מאוד מיושן אפילו השנה שהוא יצא, כי כאמור הוא היה מועמד לאוסקר, הסרטים שהיה מועמד מולם זה כחום הלילה, נחש מבעל יסוד, שניהם עוסקים...
שניהם סידני פואטי.
כן, בתפקיד...
שניהם עוסקים בעובדה שסידני פואטי is a badass, משהו נכון.
באחד מהם רופא.
He's a badass doctor.
כן, שמתמודד מול ההגמוניה הלבנה.
כן.
הבוגר היה מועמד, שדי... מנסה להגדיר מחדש את רעיון המשפחה המודרנית ומה אתם מביאים ממנה, ובוני וקלייד, שהוא יותר פמיניסטי מזה, למרות שהוא מתרחש 40 שנה לפני.
זה כמו שדיברנו על לוגנס רן, וציינו שלוגנס רן יצא שנה לפני סטאר וורס, ושנה אחרי שהוא יצא הוא כבר נראה כל כך מיושן ולא רלוונטי. הסרט הזה נראה לא מיושן ולא רלוונטי בשנייה שבה הוא יצא. הייתה לו הפקה מאוד מאוד ארוכה, ולפי מה שהבנתי מאוד מאוד בעייתית, כי טוב, אנחנו בשנות ה-60, אין CGI, אתה רוצה לעשות סרט עם מלא בעלי חיים, ועזוב אין CGI, אין אפילו את הסדנה של ג'ים הנסון. אתה צריך להביא בעלי חיים.
ג'ים הנסון עושה אז פרסומות לקפה או משהו.
כן, אז כאילו, לקח להם המון זמן, וכשהסרט יצא, כשהמיוזיקל אפי הזה יצא, כבר לציבור נמאס ממיוזיקל אפים, במיוחד כשכאמור זה מיוזיקל אפי רע, כי לא קורה בו שום דבר, והשירים לא זכירים לחלוטין.
והנה מה שמוזר, מועמד לאוסקר הסרט הטוב ביותר, הסרט הזה, הוא גם...
אתם לא יכולים לראות, אבל אני עושה באצבעות את התנועה הזאת של... אני די בטוח שאולפן דחף אותו עם כל כך הרבה כסף ופרסומות.
זה העניין, הוא כישלון מסחרי.
בסדר, זה לא משנה, אולפן יכול לדחוף אותו בכל זאת.
הוא כישלון מסחרי וביקורתי.
ובגלל זה החלטנו לדבר עליו.
כן. החלטנו לדבר עליו כי הוא כן נחשב לקלאסיקה. לא יכול לומר שהוא מצדיק את המעמד הזה, אבל... זה משהו ש... כן, שנות ה-60, המיוזיקלס היו הדבר. זה וקולנוע חברתי. ומתברר שהם אף פעם לא התערבבו.
לא היה את הר?
זה, המחזמר היה זה, אבל הסרט בשנות ה-70.
אוקיי.
וזה, אני רואה את זה, גם קראתי קצת, הסרט, קהל המבחן לא אהב את הסרט, כי הוא מיועד יותר לילדים, 150 דקות.
ילדים כאמור אוהבים שעה וחצי שבה יש גינוני חברה, ורק אז יש עלילה.
כן, ושירים לא קליטים.
כן.
אבל הוא הוצג בפני קהל יותר מגוון, והמבוגרים בקהל לא אהבו אותו. ועדיין הוציאו אותו כי אמרו, אוקיי, זה מחזמר.
זה עלה לנו מיליון דולר לאחרים בכל מקרה.
כן, אנחנו הולכים להרוויח עליו כסף. הם לא הרוויחו עליו כסף, הפסידו עליו כסף. איך זה הדבר הזה היה מועמד לאוסקר הסרט הטוב ביותר? רק בגלל הדברים הטכניים? זה אומר שמספיק אנשים אהבו את הסרט הזה, כשהוא יהיה מועמד.
אתה מבין בדברים האלה יותר ממני, אבל כשאולפן מחליט לדחוף סרט ומקבל איזה מועמדות, זוכר שקרוב להפליב ראש לחיד קיבל מועמדות לאוסקר, ואף אחד לא אהב את קרוב להפליב ראש לחיד. אם אתה שאל את תום הנקס, הוא יודע שהוא היה בדארקסט דאנג'נס, בסרט הפאניקה וממבוכים ודרקונים, לפני שהוא יודע שהוא היה בקרוב להפליב ראש לחיד.
זה נכון, לפעמים האולפן דוחף סרט מאוד חזק, אבל זה העניין. למה? למה את הסרט הזה?
אולי לא היה לו אולפן שום דבר אחר באותה שנה.
מי הפיק את זה? בוא נבדוק מאיזה אולפן הפיק את זה. כן, פוקס. 20th Century Fox. היה להם.
אז עדיין, פוקס של המאה.
היה להם משהו באותו זמן, היה בטוח. אבל גם כשמסתכלים על סרטים אחרים שיצאו באותה שנה... זה לא שהשנה הייתה כזאת חלשה, זו הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית ו...
כאמור, בחום, כחום הלילה.
כן.
סרט נהדר, מצוין, מדהים.
הוא סרט מאוד טוב, ועדיין אנשים יורדים על האקדמיה הזה שהיא לא בחרת הבוגר. סרט כש... אבל...
Fuck these people, כאילו, חום הלילה יותר טוב.
כן, אני מסכים. אבל
זה... סיגו פה אתי ישבור את כל השחקנים בבוגר, כאילו, עם הבון שלו, גם עכשיו כשהוא מת. רגע, הוא מת.
הוא לא מת.
במיוחד עכשיו שהוא לא מת.
כן, עכשיו שהוא לא מת. וזה העניין, אני לא מבין למה הסרט הזה הפך לקלאסיקה. היו סרטים מוזיקליים הרבה יותר מוצלחים ממנו באותה תקופה, היו סרטי פנטזיה והרפתקאות יותר מוצלחים ממנו באותה תקופה. פשוט אני באמת באמת לא מבין למה זה הצליח לחדור.
יש משהו טוב בסרט הזה.
הוא לפעמים קצת מבדר, והוא מפתיע בתפה שלו לזכויות בעלי חיים, הוא מאוד מפתיע בכמה שהוא כן פרוגרסיסט. היום היו שוחטים סרט אם הוא היה, היו פשוט צולבים אותו בכל הרשתות החברתיות על כל האמירות שיש בו לזכויות בעלי חיים ובעיית צמחונות. לא חסרים אנשים, כל אלה שנעלבו ממקס הזוהם שהוא סרט, שהוא
יש
סרט
בו נשים.
פמיניסטי מדי.
כן, כן. פמיניסטי מדי, יש בו נשים.
אני אבטיח לך שהם היו צולבים את הסרט הזה, וזה היה סרט נקודה מעניין לדיון.
לא, אני חושב שהם דווקא היו אוהבים את הסרט הזה.
הם היו אוהבים את היחס שלו לנשים, אבל לא את היחס שלו לבעלי חיים.
אני רובוט רגרסיבי, מצד אחד הסרט הזה מחזיק נשים במטבח, זה טוב, אבל מצד שני הוא בעד זכויות בעלי חיים, 1-0-1-1-0-1, ראש לי מתפוצץ.
דודלי דדלי. אבל זהו, באמת לא ברור לי. יש קטעים שהם קצת מבדרים, יש את הרגעים שהפתיעו אותי, שבאמת כמה הסרט הוא ישיר באופן שבו הוא אומר אותם.
אריקס אריסון הוא לא זמר טוב, הוא שחקן, הוא שחקן קומי לא רע, כאילו יש משהו...
עכשיו אתה מסתבך עם המעריצים של גברתי הנאווה, ואלה, אלה קשוחים.
אני ראיתי רק את הגרסה המצולמת של המחזמר, לא את הסרט.
אני לא ראיתי גם את זה, האמת.
בסרט הזה, אוקיי, בסרט הזה הוא לא זמר טוב, יכול להיות שזה בגלל שכתבו לו לחנים גרועים, או שהוא לא תורח לשיר.
או שלא כתבו לו לחנים.
אוקיי.
הוא בית הקלם.
יש משהו מאוד חביב בתגובות ה... אתה יודע, הוא לא... הוא לא דוקטור האוס, הוא לא כזה בני אדם.
לא, הוא דוקטור דוליטל.
הוא כזה, הוא פשוט לא אכפת לו כל כך מבני אדם.
אני לא מביא בני אדם. זה שהוא אומר שוב ושוב.
ואתה יודע, והוא שם משקפיים ענקיים על סוס בניסיון לעזור לו בבטריה, וכשאומרים לו כזה, אתה לא אמור לעשות, זה לא הסוס שלך, ואתה לא אמור לשים משקפיים, הוא כזה, למה לא? למה שאני לא...
כן, אני עוזר לסוס, מה הבעיה?
כן, מה הבעיה שלך?
הוא נורא מוזר, אבל... הבחור האירי והילד מגיעים אליו הביתה, ואני לא חושב שהדוקטור מבשל להם, נראה שצ'יצ'י זה שמבשל.
לא, מבשלים ביחד.
מבשלים נקניקיות ובייקון, ומסתובב שם חזיר שמתחיל לבכות על זה, ודוקטור דוליטל אומר לו, תרגע, זה לא שאוכלים את כל המשפחה שלך פה, ואז הוא שר למה הוא צמחוני. והוא אומר כאילו, הוא אומר, אני לא אוכל הוס רדיש, אם אני חושב שזה יעליב סוסים. אני לא יודע, רקס הריסון קרא את שאר הסצנה לפני שהוא הסכים לתפקיד, או שפשוט נתנו לו כל כך הרבה כסף שהוא אמר, בטח אני אגיד מה שתרצו.
לפי מה שהבנתי, הוא דווקא רצה הרבה הרבה שליטה על התסריט.
אני מאוד מקווה שזה לא מה שקורה כשנותנים לו שליטה.
זה בסדר, אביעד. רקס הריסון לא יפריע לך יותר. אני חושב שנסיים.
כן.
הפרק הזה יתארך לא כמו דוקטור דוליטל, שכאמור התחיל בשנת 1967 ועדיין נמשך במקומות מסוימים.
באזור קו המשווה בעיקר. כן.
כן.
אוקיי.
אז זה היה דוקטור דוליטל, זה היה חיות הפלא ואיפה כן. למצוא אותן.
ועוד פעם תודה למי שעזרו לנו למצוא פרקים משנים.
כן.
אם לכם יש ולא לא שייכתם לנו, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק.
דולי דדלי.
דודלי דדלי.
כן. ועד הפעם הבאה, אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ודולי דדלי בסרטים.
בואו נשיר את השיר על האיש הקטן הזה בואו נשיר כמו ששרו החיות הנה הולך האדון הרופא איש בינות הוא במדמנה אשר בגי השלוליות דוקטור דוליטל דודלי דדלי דוקטור דוליטל דוקטור דוליטל דודלי דדלי דוקטור דוליטל בואו נשיר על רעב של האיש הקטן הזה ג'יפ הכלב וגבגב החזיר צ'יצ'י הקוף וכבודו התוכי פולינזיה וגם דב דב אז בואו ונשיר דוקטור דוליטל דודלי דדלי דוקטור דוליטל דוקטור דוליטל דדלי דוקטור דוליטל את מסעותיו הגדולים של האיש הקטן הזה זאת דומני כי כל אחד מכיר על הצילון עריות וקופים לא הג'ונגל שם גם דחיק סליק אז בואו ונשיר Dudley Dr. Doolittle בואו נשיר את השיר על האיש הקטן הזה בואו נשיר כמו ששרו החיות הנה הולך האדון הרופא איש בינות הוא במדמינה אשר בגי השלוליות דוקטור דוליטל דודלי דלי דוקטור דוליטל דוקטור